מה זה משנה כל כך סתם, שואל, מה? זה לא... מה זה?
כבוד.
רגע, ויש בין אישים אחרים שהם הולכים ל... כן? אז הבנתי. מתי הפעם האחרונה שהיינו בגבעתי? כאילו ביד הסקרבית? שמונה שנים. מה זה, זה הגרלה כזאת או שזה החלטה של האיגוד? מה? אז מה יש להגיד? לא, אני שואל, יש טענה עניינית פה בעניין הזה? טוב, אז מה נגיד לכם, המקום מנחם אתכם, ובעזרת השם תגלו שזה בסוף לטובה. לטובה, יש כל מיני דברים מעניינים, יכול להיות שם שאין במקומות אחרים. לפעמים, לא יודע איך הדברים מסתובבים. טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח. מה? למה? שמה זה לא צבא, אתה אומר. טוב, רבותיי, אנחנו עסקנו בדיני בישול ומצקת גם כן עסקנו. הגענו לבישול אחר בישול, דיברנו על זה. עמוד 86-87. נתחיל מזה או שדיברנו על זה כבר? לא שומע. דיברנו. אז אולי 88, הגדרות לך הוא מוצג. בואו נתחיל לומר כך, שלפי מרן אין בישול אחר בישול, זה גמרא מפורשת, כן, כמו שהוא מביא פה בהתחלה, זה גמרא מפורשת, אין בישול אחר בישול, והסיפור של התרנגולת, כל מה שנשרה מערב שבת, אין בו בישול בשבת. אז זה מדבר על אוף, וזה גמרא מפורשת על אוף. נחלקו הראשונים לגבי נוזל, הסברנו את הסברה פעם שעברה, שבנוזל, החימום, זה שזה פעם מתחמם, זה לא ניכר. מה אכפת לי מים מבושלים או מים לא מבושלים? היום אנחנו קצת מבינים איזה ערך מסוים, כמו התחה שזה מעקר את החיידקים, בסדר, אבל מבחינת הלכות בישול אין לכאורה הבדל. ולכן טוען מרן שברגע שהמים ירדו מרתיחתם, הם איבדו כבר את השם בישול שלהם, זה לא נקרא מבושל, ויש בישול אחר בישול בלח, בלח. ולכן הנפקמין המרכזית היא כוס כתובה, או כוס שיש בה קצת שיריים של מים, אם אתה מערה עליה מכלי ראשון, למרות שהמים האלה שנשארו בכוס הם שיריים של תה שעכשיו שתית ואתה רוצה להוסיף תוספת, יש בעיה. יש בעיה, למה? כי נכון שהמים האלה מבושלים, אבל היות הם לא רותחים עכשיו, אז במים מה שלא רותח לא נקרא מבושל. אז אם אתה מערה מהקומקום או מהזה החשמלי לתוך הכוס שיש בה כמות של מים, אתה בבעיה. מה עושים? מעבירים את זה לכלי כלי שני, ואז מערים מתוך כוס. תודה. עכשיו הוא אומר ככה, יש לנו הבעיה של הגדרות בין לך ומוצק. אמרנו מוצק, אין בשביל אחר בשביל. מותר לך לשים כל דבר שניצל או כל דבר אחר באופן עקרוני ולחמם. סירוב ספקות? לא חושב שדיברנו על זה, אבל אני אחזור לזה עוד דקה, בסדר. מה זה נקרא לך, מה זה נקרא מוצק? יש דברים שהם באמצע, זאת אומרת, דברים כאלה, כמו נתחיל בדבר הכי קיצוני, אבקה, אבקה נמסה. על פניו זה מוצק. בואי גם שתשים עליו מים, זה יהפוך לנוזל. אז איך אני אסתכל, אחרי ההתחלה או אחרי הסוף? בפשטות, אחרי ההתחלה. אבל צריך לדעת שיש דעה שסוברת לא כך, יש דעה שמחמירה ואומרת שכל דבר שהוא נמת אני מסתכל אחר סופו, וזה כמו נוזל. ולכן אל תשים אבקת, אל תשים קפה, נס קפה, ותערה על זה מים רותחים מהמחם. למה? נכון, הנס קפה זה עבר בישול כבר, אבל יהיה דבור אחרי זה הופך לנוזל, ובנוזל יש בישול אחר בישול, אז אל תעשה את זה. ככה יש, אני לא אמרתי זה כהלכה למעשה, אני אומר יש דעות כאלה. בפשטות זה לא כך, הפשטות זה נחשב מוצק בין בישול אחר בישול ומותר. בסדר? מה? נערות מקרי ראשון על נס קפה זה מותר. מה? זה מותר, אבל כדאי, אם אתה זוכר, אז בשבת אנחנו לפעמים קצת מחמירים. אבל בסדר, זה חומרה. מה יהיה בדברים כאלה שהם קרושים? זאת אומרת, אתה לוקח מרק אחרי לילה במקרר או במקפיא, הוא הפך לגוש כזה כבד, לכאורה מוצק, לכאורה מוצק, אבל ברגע שעשים עליו מים רותחים זה ודאי נוזל. אני מסתכל שוב, אחרי ההתחלה או אחרי הסוף? מרק קרוש. או יש לך עוף שאתה מכניס אותו עם הרבה רוטב למקרר בבוקר, הוא קרוש הרוטב הזה, האם בהלכות בישול זה נקרא מוצק? ואז אין בישול אחר בישול, אני יכול לשים את הסיפור על הפלטה ככה עם כל הסיפור שיש לו עם הרוטב, למרות שאני יודע שבסוף יהיה מלא רוטב פה, אין לי בעיה, כי עכשיו שמתי יבש. כמו שאני אומר, זה בעצם נוזל, אלא מה, הוא קרוש קצת. אז זה שאלה בפוסקים, השאלה הזו. בסדר? זה הסוף. תראו, תראו בעמוד 89 הוא כותב באמצע, לגבי תפשיל שהוא קצת נוזלי כגון שונט או פירה, כתב איגרות משה שיש לבדוק אם ללא דפנות הסיר המאכל נשאר מוצק. כן? אבל מאכל שנוזל ללא דפנות שיחזיקו נחשב כלח, מאכל שנשאר במקום נחשב כמוצק. זה מהבחינה שלו לדעתו. פירה תפוחי אדמה, איפה הוא עומד? זה מוצק או נוזל? אז הוא אומר, זה נוזל. למה זה נוזל? כי הוא באמת נוזל. שופך, הוא נוזל. פירה, אתה יודע מה זה פירה? לא, אני אתכוון פירה שעושים אותו מאבקה כזאת. לא פירה אמיתי של תפוחי אדמה, שהוא באמת, אתם צודקים, הוא גוש אחד, הוא גוש, הוא תפוחי אדמה מרוסקים, זה פירה אמיתי. אני אומר, הנס, זאת אומרת, כן, אז הרבה פעמים הוא נוזל כזה, הוא כמו קטשופ כזה. כן? אז זה נקרא נוזל. למה זה נקרא נוזל? כי ברגע שאתה מערה אותו הוא נופל. זה הבחינה. לא, בישול הראשון זה שבישול את הפוחד המה הזה. של האבקה הזאת? לא, הוא בתעשייה. מה זה? בישול אותו. לא פעם, הוא היה בישול, הוא היה כמו בישול. לא, זה השאלה. אם אני מגדיר אותו כמוצק, לא אכפת לי שבסוף הוא יהיה לך, מה זה משנה?
אז אם הוא עכשיו כאילו מוצק,
כן, שים,
עכשיו
הוא מתבשל, נכון? הוא מתבשל, נכון?
נכון. אז למה
אני
אגדיר
אותו כתרולח? בגלל שהוא לך, הוא לא מתבשל. הוא מתבשל כשהוא היה בישול, הוא מתבשל. לא, כי אחרי זה הוא גם רותח. זה לך שהוא רותח, ברגע שהוא רותח זה נקרא בישול. לא רק המעבר מכפו ללח זה נקרא בישול. כל מים שאתה מרתיח אותם בשבת נקראים בישול. כן? זה גם נקרא בישול. אם יגיעו לחום של הצולק זה נקרא בישול. מה זה רתוחים?
רתוח,
לא, אין בעיה. אין בעיה. אבל הבאת אותו במצב כזה שהוא כבר תוך כדי הוא נוזל. ברגע שאתה מרתיח אותו הוא כבר נוזל. אתה מבין? זה לא שהוא כפור, הוא נשאר כפור גם בנקודת הרתיחה. ברגע שאתה מתחיל להתחמם אז זה כבר נוזל. אז מהמעבר, מהנוזל הזה שהוא עדיין לא רותח, לא רותח, זה בישול. טוב, אז בסדר, זה המבחן שאותו הן האיגרות משה. ככה אנחנו מגדירים לך וככה אנחנו מגדירים יבש. עכשיו פה הוא מביא אינפנדה. מה זה אינפנדה? זה מה שדיברנו קודם, הקרוש הזה, שומן קרוש. מביא פה סתירה בית יוסף שולחן ערוך,
לא, לא חושב, אני חושב שהוא הגזים פה בכל ההלכה ממקורה, כאילו, זה לא כל כך רלוונטי, יותר חשוב מה הפוסקים בסוף כותבים, כן? אז כולם כתבו ששומן הנימוח כמוצק ואין בו איסור בישול. זה השורה התחתונה, עמוד 89 למטה. כן? הרמה והמשנה ברורה חלקו וכתבו שדין שומן הנימוח כמוצק ואין בו איסור בישול. ג'לי או כל דבר שעכשיו תנסה לשפוך אותו, הוא לא ישפך, תיקח ממנו את הדפנות שלו, הוא לא יפול למטה, הוא עומד בזכות עצמו, הוא נקרא מבחינתנו מוצק. אז תלוי, איזה ג'לי, מה הסמיכות שלו? יש ג'לי ממש סמיך שהוא עומד, יש ג'לי שנשפך, אז זה, זה המבחן. בסדר, אז באופן עקרוני מותר לקחת עוף שיש עליו רוטב קרוש ולשים אותו בבוקר לחימום על הפלטה. כן. עכשיו פה יש קומה של אשכנזים, בוא נהפוך את הדף, ופה כותב ככה: כתב הרמה שיש בחימום ג'לי בעיה אחרת בכלל, לא של בישול, בעיה של נולד, כמו שאתה שם קרח בכל שריקה כדי שתימס, וכך הוא הדין לאשכנזים הפוסקים כרמה. זה הסיפור. הסיפור הוא שלפי אשכנזים תהיה בעיה, כי להפוך ממוצק, ממצב של מוצק לנוזל, זה כאילו אתה מוליד פה דבר חדש. איסור דרבנן, לא בישול בכלל. זה איסור שהוא דומה קצת למוקצי, או חכמים אסרו את זה, זה כאילו נראה יצירה חדשה. אז אסור, לפי הרמה, אסור לקחת קוביית קרח ולתת לה להינמס, להפוך למים. זה הפעולה הזאת, מבחינתך, היא פעולה של נולד. גם הפוך, לקחת מים ולהקפיא אותם, גם כן יש לך בעיה לפי אשכנזים. מרן לא חושש לזה. מרן אצלו אין בעיה של מוליד, אז לכן מותר לשים, כמו שאמרנו קודם. לפי הרמה זה בעיה אחרת, בעיה של נולד. מה? אין מוליד בהיבט הזה. יש מוליד, למשל אם יורד גשם, אתה לוקח את הגשם שירד עכשיו, זה נקרא נולד, שהוא היה קודם בעננים ועכשיו הוא פה. זה הדוגמה של הגמרא לנולד, כאילו לא היה בעולם בכלל ופתאום הוא נולד כפשוטו. ביצה שנולדה בשבת, ביצה שנולדה ביום טוב. מה המטרה שלך? אם אתה רצה לבדוק כמה רמת המשקעים בהסדרות, זה בסדר. לשתות אסור. אסור לך לשתות את זה, לא כתוב שאסור לשים את זה.
אסור שאתה לא שמה
אמת, אבל יש אשכנזים בלבד. אה, לפי כן אמרה ככה. מה לעשות? לפי מרן, מותר. לפי אשכנזים, אסור לעשות קרח בעיקרון. עכשיו, תראו מה זה אומר. הרמה הקל, שאם... אם הנולד הוא לא ניכר, למשל אתה שם קרח בתוך כוס, ומה שמפשיר הוא מתערבב בתוך הכוס, אני לא יכול להגיד הנה זה הנולד, הנולד הוא בתערובת כזאת, אז גם לפי הרמה זה מותר. אז לכן גם פה הוא כותב רוטב כזה שאחרי שהוא יימס קצת הוא יהיה מעורבב בפנים, הוא לא עומד בפני עצמו, זה משהו קרוש בתוך האורז, יש קצת רוטב, ותשים, תתחמם את זה, יהיה לך אורז לח כזה, לא כמות גדולה של רוטב. אז גם לפי אשכנזים זה מותר, כל דבר שהוא בתערובת. טוב, דילגנו על דבר בהתחלה, וזה בעמוד 88, לא דבר קרוש. מה קורה שיש לי רוב מוצק וטיפה נוזל? עד כמה צריך להיות הספרי בקטע הזה של בישול אחר בישול בלח? כל איזה טיפה שיש לי בתוך איזה מאכל, אני אגיד כבר אסור לי לחמם את זה? או שאני הולך אחרי רוב הגדרת התבשיל, ואני אומר, התבשיל הזה ביסודו הוא מוגדר כיבש. בסדר, יש פה ושם קצת לח, זה לא מפריע. כי תיקח למשל עוף, ונגיד שזה לא קרוש. שמת אותו בשבת, עד שהגעת וזה, הורדת אותו, אתה רוצה אותו לחמם אותו. סעודה שלישית, אתה רוצה אותו לאכול עוף. על כל עוף תמיד נשאר טיפה רוטב, טיפה משהו. אז מה תגיד? אני אשים את העוף הזה, אז עוף עצמו מותר לחימום, אבל מה שעליו אסור? אז איך אני מתייחס לזה? קודם דיברנו על מה שנקרש, אבל יש גם לח ממש.
אז פה כתוב ככה, בסימן רשום ג' לבית יוסף מצטט את רבנו ירוחם. מה רבנו ירוחם אומר? כל שרובו רוטב נחשב כלח. פתאום המילה רובו מופיע שם. אז מזה לומדים, רוב רוטב נקרא לח, רוב מוצק נקרא מוצק. אז יש כולה פה. נלך אחר הרוב, כמו שאמרנו, נסתכל מה הרוב. הבעיה, הוא מביא פה שגם הרב עובדיה פוסק ככה, הבעיה שבסימן שיניות ח' הוא מצטט אחרת את רבנו ירוחם, ושם כתוב כל שיש בו רוטב, לא כל שרובו רוטב. וברבנו ירוחם עצמו כתוב כמו הגרסה השנייה, כל שיש בו רוטב. לדייק, מה זאת אומרת קשה לדייק? אם זה כתוב, אז זה כתוב, מה לעשות? הרבה זה כבר איזה, אתה יכול להגיד ניכר, אולי ניכר. לא, אבל הרעיון פה שגם לפי הרב עובדיה למשל, שהוא פוסק כמו הגרסה הראשונה של רבנו ירוחם, אז די עם הרוטב ניכר בפני עצמו. יש איזו חתיכה פה בצד שהיא ממש נוזל, אבל להיות וזה חלק מהכל פה, אז הוא מותר. אתה הולך אחר רוב התבשיל, רוב. אז זה עוד יותר כולה ממה שאתה מציע. על כל פנים בשולחן ערוך לא משמע כמו הרב עובדיה, תראו בעמוד 89. מה? הרמב״ם בנושא הזה לא חושב שהוא אין בכלל בעיה של בישול לך בישול בלח. כן, נכון. עמוד 89 למעלה, תראו את לשון של מרם. דבר שנתבשל כל צוקו והוא יבש שאין בו מרק. מה אנחנו לומדים מהלשון הזאת? כן, למה שיהיה זה? אולי פשטות מרק זה נוזל. טוב, אני לא יודע, אני לא, אני חושב שבית יוסף לא היה כזה מומחה בבישול, זאת אומרת מרק, רוטב וכדומה. יותר נראה שהמרק פה זה מייצג לך, אז איך נקרא את זה? דבר שנתבשל כל צורכו והוא יבש שאין בו דבר לך, שאין בו דבר לך. אתם איתי? מה? כי הוא אומר שהכוונה היא, כמו שלא, כמו שלא רוצה לומר, שהכוונה היא ניכר או משהו כזה, לא, לא טיפה, מה שאתה רצת לומר. כי בבית יוסף קצור, טוב, על כל פנים יש דעות שונות גם בחכמי ספרד איך לפסוק, והאשכנזים נוהגים להחמיר בזה שכל דבר שהוא ניכר אשפוך, לא לשים על הפלטה, רק אם יש שיריים קצת על העוף זה מותר. זה החילוק של המשנה ברורה. אני מזכיר שהוא הרב עובדיה מקל בזה, זאת אומרת לדעתו אפשר לשים תבשיל שיש בו קצת רוטב, אין בעיה עם זה. אני לא יודע אם אולי הוא כן חושב קצת לדעות האלה, אז אולי אגיד לך כמו רוב רגיל של תורה, רוב שלא ניכר אולי, אפילו לא, סליחה, מיעוט שהוא לא כל כך דומיננטי. תשמע, יש לך פה שולחן ערוך, זה לא כזה. כן? אולי יש בעל האשכנזים לבקש ממך את זה, אבל אם אתה מגדיל ראש ועושה להם, אז זה בסדר. נכון. טוב, בוא נמשיך הלאה. כן, אז זה בסדר. כן. טוב, בוא נמשיך על האבקה. בעמוד 90 ראינו אבקה, דיברנו עליה כבר. איפה? מה הוא אומר? הוא אומר, נגיד אתה רוצה לחמם ואתה לא רוצה להגיע לבעיות של בישול, אתה רוצה לשפוך מהרוטב, אז מה בעצם יש לך? יש לך פה רוטב ובתוך התבשיל יש גם מוצק. ברגע שאתה שופך את הרוטב, כאילו מפריד בין המוצק לבין הנוזל, זה גם סוג של ברירה מסוימת. אז במקרה הזה עדיף שתיקח את האוכל, זה מה שאתה רוצה, מתוך הפסולת, לא שתשפוך את הרוטב, אלא תיקח סלחת אחרת, תיקח אוכל. כן, מה שאתה רוצה לאכול תיקח. מה? אבל בורר, כאשר אתה רוצה לאכול זה מותר, בורר אוכל מתוך פסולת מיד של לאכול. אבקה, דיברנו תמצית עמוד 90, גם דיברנו אני חושב. כוס רטובה עמוד 91. יש אחרונים שכתבו שנמזוג מים מכלי ראשון לתוך כלי, לתוך כוס רטובה שיש בה טיפות מים קרות, שכן מבשל את הטיפות. דיברנו על זה, נכון? הרב עובדיה יוסף דן בדעה זו פוסק להקל. למה? א', הטיפות זניחות ואין דרך בישול בכך. ב', מאיר הרב עובדיה שבישול הטיפות הוא דבר שאינו מתכוון ולא ראינו משחשב את אותו קודם. מה? כן, אז השאלה אם זה לא פסיק רשע, זאת אומרת מה זה לא מתכוון, אבל זה ברור שזה יתבשל. מה? אז זה מה שהוא פוסק. לכן לדעתו מספיק לנער את הכוס מהטיפות ואין סוף לנגב את הכוס לגמרי. זה דעתו של הרב עובדיה, לנער את הכוס וזה. אבל אחרונים אחרים מחמירים שנתנו צריך לנגב את הכוס. מה יש לנו פה עוד? זהו, אנחנו עומדים פה. מה דילגנו קודם? צירוף ספקות. טוב, זה אמריקאים בעיקר שחיים על קטשופ, אז יש להם קולה שהרב פיינשטיין פסק להם שמותר לקחת את הקטשופ ולהראות אותו על תפוח אדמה חם. מה הקטע שיש פה? לכאורה קטשופ מה זה? זה לח או מוצק? אם אני... מה? אז תראו את המבחן שאמרנו. אמרנו אם אני חותך למשל את הדפנות, פותח את הזה שלהם, האם הקטשופ נשפך החוצה או שהוא עומד לפני? נשפך. בסדר, אז תלוי ברמת הסמיכות של זה, זה פשוט. על כל פנים יכול להיות גם הצד השני שהוא יותר מדי דליל. בקיצור, זה שלי פולח עכשיו דבר גוש שהוא חם מאוד, תפוח אדמה חם, רותח. אתם יודעים שאתם מוצאים לפעמים מהקוזיץ תפוח אדמה, אתה פותח אותו בפנים, אתה יכול לקבל קביעה ממש כאילו נגעת בגחל, כי יוצר בחובו בפנים את כל החום. אז יש דעות שגם כלי עשירי וזה דבר גוש, הוא נשאר כמו כלי ראשון, כי כאילו אין לו את ההשפעה של הדפנות, מה שדיברנו כל הזמן, כי הוא בתוכו יש לו את החום. אז באופן לכל אנחנו מחמירים שדבר גוש מבשל, למרוח עליו דבר לא מבושל, לא יודע מה, מרגרינה או חמאה, שזה לא עבר, נגיד אם זה לא עבר תהליך פסטור, שזה לא בישול, אז יש בעיה למרוח בשבת על משהו רותח, גוש, לא חתיכת תפוח אדמה אחד, גוש, למרוח עליו משהו בחוץ. עכשיו הקטשופ הוא כן מבושל, אבל הוא לך, אתה לוקח דבר לך, מפגיש אותו עם דבר שמבשל, כאילו יש לי בעיה, כי יש בישול אחר בישול ולך. אז פה היגות משה הקל, למה? כי הוא אמר על זה שבכלל היא מחמיר שדבר גוש והוא מבשל, זה רק חומרה. מה זה רק חומרה? זה דעה אחת, יש עוד דעות. אני לוקח לדעה, אולי בכלל זה לא מבשל, וגם אם זה מבשל, הרי סוף סוף יש דעות כאלה שאין בישול אחר בישול אפילו בלך, אז הוא מצרף את שניהם ומתיר לאמריקאים לאכול כדרכם קטשופים תפוחי אדמה. מה? כן, כן, זה ספק ספק כזה. הנה הוא מביא, מיד עוד דוגמה אחת הוא מביא, נמזוג חלב קר לכוס קפה. חלב, בוא נאמר, חלב הוא קר, הוא עבר פסטור, הוא עבר בישול, נכון, אבל הוא קר. דבר קר, יש בישול אחר בישול בית צונן,
בלח, סליחה, לח, נכון? לוקח חלב, שופך אותו לתוך כוס רותחת בכלי שני. אמרנו, כלי שני באופן עקרוני לא מבשל. אבל יש דעה שאומרת, שאנחנו לא יודעים מה זה קלי בישול, כלי שני כן מבשל. אז פה הוא אומר, אל תחמיר שתי הקצוות, גם להגיד שכל דבר הוא נחשב בישול בכלי שני, וגם תיקח את החלב ותגיד, טוב, הוא לח, ויש בישול אחר בישול בלח. אלא, גם לפי מי שסובר, שבדרך כלל הוא מחמיר בכלי שני, לא לשים דברים שיש בהם בעוד של בישול, חלב, כן אפשר.
איזה דברים
איזה מה? איזה מה?
כן,
כן. 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 אני לא יודע, מה, תבין אתה מתכוון של פלפל חריף? לא, מלח זה סטטוס מיוחד. מלח זה משהו אחר. לא, פלפל הוא לא מבושל. פלפל אתה לוקח, תוכן אותו ואתה מביא אותו כתבלין. מה זה מה יהיה פה? ככל שהתבלין רותח יותר, אז ההשפעה של הפלפל חריף יותר גדולה. זה בישול. מתי אתם בדרך כלל את התבלינים? שזה רותח, זה חם, זה יותר מושפע בעד. בישול אני צריך מקור חום. כן, אני לא יודע. לא, אתה לא יודע מה אתה מדבר. אתה לוקח תבלין פלפל ושם בתוך עוף רותח. מותר או בשבת? אז תראה עכשיו שזה קלה בישול, שזה מתפשט אפילו בכלי שני. לא רק שבכלי ראשון אסור לשים, כלי שני גם. בצלחת מותר. זה הופך את זה לכלי שלישי בעצם, לצלחת שלך. לא, אתה מדבר ששמים בתוך המצקת?
לא,
בצלחת. נהיה כלי שלישי, כן. כן, אמרנו, כן, אמרנו שאם אתה בא לשים במצקת עצמה, אז יש צד להחמיר שזה אפילו כלי ראשון, כן. אבל ברגע זה עבר לכלי אחר, אז אני אומר, המצקת דינה ככלי שני, וזה כלי שלישי.
אם נגיד יש לי כוס רותחת, אם אני נותן את הכוס בבית, שתהיה כלי שני.
כוס אחת
מניעה, ואני אתם שם מה, כלי שני, מעביר.
מעביר לאן?
מעביר עם כלי שלישי. נו.
כן, כן, כי הם הורתחו מדבר שלא על האש, כן. כן, לא, לא, לא. גוש. אתם תהיו גוש, תהיו יחד, אז תבשלו את כולם.